הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
CinemaScope, CinemaScope, in Yair Raven.
Radio Rahim.
So, yeah, that's the world.
That's the radio.
Yeah, this is the radio.
אהלן, שלום. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה, אני רווה, זו תוכנית מספר 183, והיום אנחנו מתחילים עם הקטע הזה. צינסקו ברדיו קצה, עושים עומר סנש, בר זווד, עליה שפיגל, ספיר כהן, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה למאיה אלקולום, רמפיקת השידור. תוכנית מספר 183, 10 ביולי, כ"ז תמוז, מונדיאל. עכשיו, תבינו, לי אין שום קשר כלשהו עם כדורגל, אני לא עוקב, אני לא יודע, אני לא רואה, אני מסתכל על התוצאות ואני שומע את הצהלות מרחובות, אבל כן, אני מודה שהעניין הזה של אנגליה בחצי הגמר מדבר גם אליי. שוב, אז זה קורה, אם אתם שומעים את התוכנית בעת שידורה יום שלישי, אז זה קורה מחר ביום רביעי, אנגליה בחצי הגמר. שאני לא מתכנן לצפות בזה, ואני גם אם אני אצפה אני לא יודע מה אני רואה, אבל אני כן יודע, בתור מי שנורא אוהב מוזיקה וגדל על מוזיקה אנגלית, שהדבר הזה של כדורגל באנגליה הוא נורא נורא משמעותי, לא רק לקהל ולא לאוהדים, אלא גם למוזיקאים. אז אחד הדברים שיש שם זה את המסורת הזאת של שירים לכבוד המונדיאל, שירים לכבוד אירועי הספורט הגדולים, ובתור מי ששמע בעיקר מוזיקה אנגלית בשנות ה-80, זה חלק מהתפריט. ידעתי שקורה משהו, כי ניו אורדר הוציאו, זה כבר שנות ה-90, ניו אורדר הוציאו שיר לכבוד הוורלד קאפ, אבנגליס, כל מיני, אני מנסה לזכר בעוד להקות שאני זוכר שהיו, כולל ההרכב הזה ששומעים ברקע, Colorbox, אחד ההרכבים של חברת 4AD, שהוציאו מחוץ לשנת מונדיאל, מחוץ לשנת וורלד קאפ, את ההמנון הרשמי של המונדיאל, מאת Colorbox. אני חושב שזה מעין סאטירה שהם עשו, מעין פרודיה שהם עשו על הדבר הזה, ואז בסופו של דבר, ב-1986, באמת השתמשו בזה ב-BBC בתור ראש פתיחה לשידורי המונדיאל שלהם. למה נזכרתי בזה? כי אחד הדברים שאני שומע, לא ידעתי מזה, זה חדש לי לגמרי, לא ידעתי שזה נהיה כזה דבר. כל האוהדים של אנגליה, מאז שהם ניצחו, כל הזמן שרים It's Coming Home. עכשיו, שוב, זה עבר לי לגמרי מעל הראש, לא ידעתי שזה נהיה כזה דבר. It's Coming Home זה שורה משיר שנקרא Three Lions, של הרכב מקסים, שאני נורא אוהב, אבל לא ידעתי שהוא נהיה כזה דבר. הרכב שנקרא Lightning Seeds, בעצם פרויקט סולו של אין ברודי, איש ליברפול, יהודי אם תרצו, מליברפול, מפיק מוזיקלי במקור, הפיק אקון דה בנימן ועוד כל מיני הרכבים, והיה לו את הרכב שבעצם זה הרכב סולו שלו שנקרא Lightning Seeds, והם כתבו באמת את הוא, כתב עם צוות חברים קומיקאים, את הימנון, זה אפילו לא היה מונדיאל, זה היה גביע, לא יודע, גביע אירופה, אליפות אירופה, שהתקיימה באנגליה, הם כתבו את Three Lions, אחד הכינויים של נבחרת אנגליה, השיר היחידי שלהם שהגיע למקום הראשון, וכנראה שההימנון הזה, המשפט מתוכו, נהיה כל כך פופולרי בקרב האוהדים, עזבו בקרב חובבי פופ בריטי. אז אני כמעט שכחתי מהשיר הזה. אז לכבוד המונדיאל, זה הקשר שלי הרגשי למונדיאל, איזה שירים זה מזכיר לי. לכבוד המונדיאל, אנחנו, קודם כל, Lightning Seeds ילוו אותנו לאורך כל התוכנית, אבל קודם כל, Three Lions. אז אנחנו ברדיו הקצה, אנחנו נדבר על קולנוע, אל תתבלבלו, זה לא תוכנית ספורט, כי אני לא יודע כלום על ספורט, אבל שירים על ספורט איכשהו זה קשור, אז זה Three Lions, Lightning Seeds.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back, as I'm getting back.
So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lines on a shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming.
So many jokes, so
still gleaming, it's coming.
אז זהו, זה התפילה של הבריטים, It's Coming Home, שאני מניח שהפסל של גבי העולם חוזר הביתה. ואם השם Lightning Seeds מוכר לכם, זה בטח בגלל השיר הזה. הלהיט הגדול הראשון שלהם, 1990. איין ברודי, הסולן, הכותב, הכל, זה קטע שנקרא Pure. We'll be right back. השירים המקסימים וכמעט מושלמים בעיניי מהתקופה הזאת שנקראת ברית פופ. לייטנינג סיד מליברפול. הם כל כך להקה של One Hit Wonder, אבל הם לא. יש להם עוד. אז אנחנו נחזור. לייטנינג סיד ילוו אותנו גם בהמשך התוכנית. הכותרת של התוכנית היום היא מבוסס על סיפור אמיתי. כל מיני סרטים שאיכשהו קשורים נושקים לעולם הדוקומנטרי, ואנחנו מתחילים ממש עם שני סרטים דוקומנטריים שמציגים עכשיו בסינמטקים. את מת רק פעמיים של יאיר לב ודיבוקים של רם לוי, איתם אנחנו נתחיל את הבלוק הראשון, הבלוק הזה גדול של מוזיקה בפתיחה, ועכשיו נדבר על שני סרטים תיעודים. אין ביניהם שום קשר, חוץ מזה שהם באמת שניהם עלו בסוף השבוע האחרון בסינמטק בתל אביב וגם בירושלים. אתה חי רק פעמיים מוקרן כל יום, דיבוקים של רם לוי מוקרן בסופי שבוע, אז נדבר בקצרה על שניהם. יאיר לב הוא אחד מבחירי היוצרים הדוקומנטריים בישראל, אנחנו מכירים אותו קודם כל בזכות ובגלל הסרט שהוא עשה שנקרא הוגו, שדיבר על אבא שלו, בעצם שיחה שלו עם אבא שלו, זיכרונות השואה ואיך מדברים על מה שקרה בשואה, ואחר כך הוא עשה גם הוגו 2. באמת סרט שהיה, לא יודע אם חדשני, אבל פורץ דרך בדרכו, אבל אני חושב שאפילו בזירה הבינלאומית הוא הקדים את זמנו מול סרטים שאחר כך עשו יוצרים אחרים עם פורמט דומה של שיחה, של אב ובן או קרובי משפחה, לנסות להבין מה קרה שם ומה היה שם, ובאמת זה היה, הוא עושה הרבה סרטים נוספים, אני חושב שהוגו זה הסרט, המונימנט הגדול בקריירה הדוקומנטרית של יאיר לב, ובכלל ביצירה הדוקומנטרית בישראל. הוגו, אבא של יאיר לב, נפטר לפני כמה שנים, שהוא מבחינתי כבר כוכב קולנוע, לא הכרתי אותו, רק הכרתי אותו כדמות בסרטים, והסרט החדש, אתה מת רק פעמיים, מתחיל ומתמקד באמא, אמו של יאיר לב. אז הרגע שכבר בתחילת הסרט אני עוצר שואל את עצמי, מה הסיכוי שליאיר לב, גם אבא שלו, הוא דמות קולנועית שיכולה להחזיק סרט דוקומנטרי, וגם אמא שלו. הסיפור כפי שהוא נפתח בתחילת הסרט זה שאמא של יאיר לב מקבלת הודעה, שבסיבוב מפותל של קרובי משפחה מגיעה ליורשת בית בלונדון. אבל כדי לקבל את הירושה, היא צריכה להוכיח שהיא אכן ביתו של איש בשם ארנסט בושינסקי, או בוכינסקי. ואז, בתהליך ההוצאת אישורי ההוכחה, מתברר שהיה עוד איש באותו שם, עם אותה תעודת לידה, עם אותו תאריך לידה, שמת באוסטריה, הרבה שנים אחרי אבא שלה, שהוא סבא של הבמאי, של יאיר לב. ופה הבמאי יוצא בעצם לתחקיר בלשי ברחבי אירופה, אחרי מי היה הארנסט השני הזה, והאם הוא התחזה, מי התחזה למי, מי גנב למי את הזהות ולמה, ומי היה הארנסט האמיתי. ואז אני שואל את עצמי, באמת, שאני צופה בזה, מה הסיכוי שהקריירה של יאיר לב התחילה מאבא שלו, ואז היא ממשיכה דרך אמא שלו, ואז ההבנה שלי היא כזאת. שכשאנחנו מדברים על סיפורי משפחה, עכשיו באופן ספציפי אני מתמקד בסיפורי משפחה שקשורים בעולם של השואה, ניצולי שואה, אנשים שאו שברחו משם או שעלו אחרי השואה, או שאנשים שהשאירו איזשהו סוג של עקבות באירופה של ימי מלחמת העולם השנייה. כנראה שבכל רגע שתסכימו להפוך איזושהי אבן, תגלו סיפור די יוצא דופן ודי מטריד. הסיבה שאנחנו לא שומעים את הסיפורים לזה, כי אנחנו לא מעיזים לעשות את זה. אנחנו לא, אלא אם כן אנחנו דוקומנטריסטים, ואז יש לנו איזשהו מידה מסוימת של חוצפה לעשות את זה, או עיתונאים או סופרים, ואז אנחנו באמת מפשפשים עם המקל הזה והופכים את הדברים ואומרים, אוקיי, בוא נראה מה יש מתחת. אבל יש משהו אני חושב אולי מעורר השראה לדוקומנטריסטים או לאנשים בכלל, בגיל הזה, בגיל של, של יאיר לב. זה לא מאוד רחוק מהגיל שלי, שההורים שלנו עדיין חיים, אבל הם כאילו הם ניצולי שואה, שצריך ללכת לדבר איתם. צריך ללכת לשמוע, כי הם לא מדברים, אבל כשהם מספרים את הסיפורים, הסיפורים הם די עוצרי נשימה. ואחד הדברים שאנחנו מגלים לאורך הסרט, כשהוא יוצא למסע הזה, זה באמת כל בן אדם שהוא פוגש בדרך, ומתחיל לפשפש שם על הנושא הזה של מה קרה אז, בשנים ההם, נחשף סיפור חדש, שלאו דווקא קשור לסיפור הראשי של, של החקירה שלו, של גילוי האמת שלו, אלא סיפור בפני עצמו של פשוט דמויות, שאנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, יש פה סיפורים בשפע, רק צריך לגשת לארכיונים ולחפש ובאמת לפשפש ולשאול ולתהות. סיפורים מאוד מוזרים ומסתוריים של גניבת זויות והשאלת זויות ומערכות יחסים לא צפויות. ובין השאר, אחד הדברים שלמדתי מהסרט זה המהירות שבה אנחנו קופצים למסקנות, שברגע שאנחנו חושדים במישהו, אז הדבר הראשון שאנחנו חושדים בו, זה קודם כל חושדים לרעתו, חושדים בו ולא חושבים לטובתו. ושנית, כשאנחנו חושדים במישהו, שוב, הנה אתם, כבר אני אומר לכם את התקציר, יש שני ארנסטים, אחד מזויף, אחד אמיתי. אני חושב שכולם, והסרט מגיע לזה נורא נורא מהר, ממש ברבע שעה הראשונה שלו, כולם אומרים, אוקיי, הוא בטח היה נאצי ורצה להסתתר, מאחורי זהות של יהודי, ואז נשאלת השאלה, למה שנאציס תרצה להסתר תחת זהות של יהודי? המהירות שבה אנחנו מגיעים להשערה שהוא היה נאצי, היא נורא מהירה, היא נורא זריז, וזה באמת מה שסוחב את המתח של, של הסרט ואת הרצון לחפש את ההמשך, והגילויים ממשיכים, ובאמת יש פה סיפור מפותל, שנפרס על פני כמה שנים, לוקח ליאיר לב קרוב למשהו כמו 3 או 4 שנים, לגלות את כל, את כל האמת סביב המסתורין הזה, שהוא מגלה במקרה דרך המסמכים של, של אמא שלו. פה אני חייב להגיד, אני חושב שהתכונות, מה שלמדתי מהסרט הזה, שהתכונות הכי חשובות לבמאי דוקומנטרי, זה סקרנות וסבלנות. אס-אס. סקרנות וסבלנות. סקרנות זה כשאתה שומע סיפור שמתחיל איזשהו סוג של קצה חוט של משהו, לא לבטל את זה, אלא למשוך בחוט ולראות לאן הוא מוביל. זה סקרנות, זה קצת כפייתיות, זה קצת נודניקיות. צריך להיות קצת נודניקים בתור יוצרים דוקומנטריים וסבלנות. כאמור, הסיפור הזה, התחקיר הזה, החיפוש, אחר התשובה הסופית, אורך זמן, לוקח זמן. סקרנות וסבלנות. עכשיו, אני מודה שאני, בסופו של דבר, כשכל הסיפור נפרס מולי, אני תוהה אם הסיפור סופר בצורה אידיאלית. אם הסטורי טלינג של הסיפור הבלשי הזה, הוא הסטורי טלינג האידיאלי מבחינת בניית מתח ו... והתרת המתח, ושחרור המתח, ופורקן המתח. האופן שבו אנחנו מגלים את האלמנטים, אבל, ובאמת זה מוצג כסיפור בלשי, ואנחנו עוקבים אחריו כסיפור בלשי, ובאמת יש רגע מאוד משעשע בסרט, שהאימא של הבמה, האימא שלי יאיר לב, אומרת לו, רגע, אולי צריך להתקשר למשטרה, אולי צריך לקרוא לבלש, ואז יאיר לב אומר לה, אני הבלש. אז יש איזשהו עניין של כאילו, במאים דוקומנטריים הם קצת בלשים, במידה מסוימת. זאת אומרת, זו אחת האופציות שלהם, זה להיות בלשים בחסות המצלמה. אז כסיפור בלשים, אני לא בטוח שהוא בנוי בצורה אופטימלית, אבל כסיפור שמוביל את הבמאי מדמות לדמות, מהעירה לעירה, ודמויות שמתחברות באופן לפעמים אקראי עם הסיפור הראשי שלו, אבל כל דמות שהוא פוגש, אתם אומרים, אוקיי, האיש הזה יכול להחזיק סרט יהודי שלם בפני עצמו, מה הסיפור שלו, מה הוא מסתיר, מה קרה עם המשפחה שלו וכן הלאה. אלה הרגעים, באמת, אני חושב שאלה הרגעים הגדולים של, של קולנוע דוקומנטרי, שאתה מגיע למקום, אתה לא יודע כלום, אתה מגלה משהו, מתחיל להפוך את האבנים, ומגלה שיש עוד ועוד 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 סיפורים שיכולים להתפתח הלאה. זה מין מחרוזת כזאת של סיפורים, שאומנם נגמרת בסופו של דבר, ויש התרה לסיפור, אבל אני חושב שהרגעים הגדולים, זה לאו דווקא ההתרה, או השאלה, או הפתרון של התעלומה, אלא הדמויות. ואיזשהו סיפור של מישהו, שלא היה, באיזשהו שלב אפשר היה לפסיק לספר את הסיפור שלו, כי התעלומה במידה מסוימת נפטרה. השאלה מי ארנסט האמיתי נפטרת באיזשהו שלב, אבל הדחף של, של, של יאיר לב, לדעת מה הסיפור של האיש הזה עד הסוף, ולמה הוא עשה מה שהוא עשה, דוחף אותו להמשיך את, את הסרט. אז הוא ממשיך את זה לא בשם המשפחה, אלא בשם הסקרנות שלו, הסבלנות שלו, והסרט, כן? אז הגענו לסמך, סמך, סמך, אלה המרכיבים של קולנוע דוקומנטרי. אז יש בו, יש משהו מעניין, זה לא סרט גדול ומבריק, אני חושב ששוב, כמו לא מהצרטים מהשנים האחרונות, אני חושב על, למשל, הדירה, יש איזשהו סוג של גילוי שאנחנו מגלים כיום, אני חושב שקצת הוסתר מאיתנו בקולנוע דוקומנטרי ישן יותר על, על, על השואה. איזשהו סוג של חיבור שהיה בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הנאצית. חיבור לא רק של רדיפה, אלא איזשהו סוג של, של קשרים, קשרי משפחה, קשרי חברה, שקשה היה מאוד לנתק אותם. ואנחנו, ואני חושב שזה היה סרטים, כשאנחנו מדברים על סרטי השואה מה, לא יודע, 10 שנים האחרונות, אז זה הסיפור שאנחנו מגלים. הנושא הזה שבאמת, חוץ מהנושא הזה של, היו נאצים ויהודים, והנאצים רדפו את היהודים והשמידו אותם. אבל גם היו קשרים של אנשים שיקרו אחד השני, והייתה שם איזשהו סוג של דילמה, או קונפליקטים אישיים, חברותיים, משפחתיים, אמוציונליים, סביב סביב הזה שאלה נאצים ואלה יהודים. אז היה עוד סרט שנקרא יש שלום פטר שוורץ, שגם מדבר על, על הדבר הזה, החיבור הזה של אנשים של, שלא ממש לגמרי הצליחו להתנתק, למרות השואה, למרות הנאציזם, להתנתק מהעבר שלהם כאוסטרים, כגרמנים, ורוצים להחזיק בו בכוח. אז זה גם איזשהו סוג של נרטיב חדש, הוא נורא מרתק אותי, העניין הזה של היכולת שלנו להמשיך לחיות ולנמק לנו נימוקים, למרות שלכאורה אמור להיות קיר גדול או אפילו גרזן גדול שחוצץ בין, בין אנשים מבחינה פוליטית, מבחינה אידיאולוגית ומבחינה נאצית. אז זה אתה מת רק פעמיים, זה מסרטים האלה שאני רואה איך הם יכולים הוא זכה בפרס חביב הקהל בפסטיבל דוק אביב האחרון, ועכשיו מוקרן כל יום בסינמטק תל אביב. זה באמת סרט שאני חושב שהקהל המבוגר יותר הולך קצת כדי להיזכר באיזושהי קהילה שכבר לא נמצאת. הסרט השני נקרא דיבוקים, הבמאי הוא רם לוי, זוכה פרס ישראל, אחד הבמאים הוותיקים בקולנוע התיעודי הישראלי, בכירי יוצרי הטלוויזיה, טלוויזיה של רשות השידור. ורם לוי עשה משהו די מדהים בעיניי. מבין שני הסרטים האלה, דיבוקים אהבתי הרבה יותר. סרט שאני ממש ממליץ לכם ללכת לראות, כי ההישג שלו הוא בעצם ביכולת שלו. אז שני סרטים שונים לגמרי באופי שלהם. אז יש, הסרט של יאיר לב הוא סרט של, אמרתי, סקרנות וסבלנות. הסרט של רם לוי זה סרט של התבוננות. סרט של פשוט, נותנים לו גישה למקום שעד עכשיו היה סמוי מעינינו. אנחנו, הקהל הרחב, לא קיבלנו עד עכשיו גישה למקום הזה. ועכשיו הוא מביא פעם ראשונה מצלמה למקום הזה, והמקום הזה נקרא חדר החזרות של תיאטרון גשר בבימויו של יבגני אריה. לפני כמה חודשים עלתה גרסה חדשה, עיבוד חדש של יבגני אריה כבמאי ורועי חן כדרמטורג של הדיבוק, אחד המחזות הגדולים, המפורסמים הראשונים של המחזות היהודית, המחזות היידית, אחד המחזות הראשונים והגדולים של תיאטרון הבימה כשהוא קם, ועכשיו הוא מבוצע על ידי תיאטרון גשר עם אפי בן צור, אפרת בן צור בתפקיד לאלה, וסשה דמידוב, ישראל דמידוב בתפקיד חנן. ורם לוי קיבל גישה להעמיד מצלמה בשלבים הסופיים של החזרות. עכשיו, לא ראיתי את הדיבוק בגרסה הנוכחית. אמרו לי שאני צריך לראות את זה, שזה מדהים. אחרי שראיתי את הסרט, הצטערתי שלא ראיתי את הדיבוק, כי זה באמת נראה מדהים. אבל מצד שני, די ראיתי את הדיבוק אחרי שראיתי את הסרט. הוא משלים את זה. קודם כל, בואו נדבר שנייה על תפקיד של במאי. רציתי להגיד את זה גם בשבוע שעבר, דיברנו פה על נסחפים. אבל במקרה של הדיבוק ויבגני ארי זה עובד נורא חול. לפעמים אני חושב, כששואלים מה עושה במאי, כן, אז להדריך, הדרכת שחקנים ועניינים וכן הלאה, הכל נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב שבמאי צריך לעשות, כדי ליצור יצירה שהיא בלתי נשכחת, אני חושב שבמאי צריך קודם כל לקחת את הסיפור הזה, שהוא הולך לספר, ולתרגם אותו קודם כל לאיזושהי תמונה אחת, איזשהו סוג של דימוי, זה הפוסטר של הסרט, איזשהו סוג של אייקון, משהו אחד איקוני שאומר זה הסיפור, והסיפור הזה הוא סיפור קודם כל ויזואלי, הוא סיפור שבתמונה אחת אנחנו מבינים את מה שקורה שם. אז חשבתי זה אפרופו נסחפים לפני שבוע, כי הסרט מתחיל בשוט נפלא שמסתיים, בתמונה שהיא גם מופיעה בפוסטרים, שזה הסיפור של הסרט, צירה קטנה באמצע ים נורא גדול, והאופן שבו המצלימה מגיעה לשוט הזה הוא יפה בפני עצמו, וזה באמת עבודת הבמאי, והוא אומר, זה הסיפור. עכשיו אני שעה וחצי אספר לכם פרטים בתוכו, אבל זה הסיפור. יבגני ארי הוא לא סתם בעיניי גדול במאי התיאטרון שפועלים כרגע בארץ, כי הוא במאי שכשאני הולך ורואה דברים שהוא עושה, ולכן כשאני רואה הצגה שביים יבגני ארי, אני רוצה לראות אותה, אין לי משיכה לראות שוב את הדיבוק. אבל יש לי משיכה לראות שוב יצירה שביים יבגני ארי, כי אני יודע שהוא חושב בתמונות, שהוא אחת למערכה, אחת לסצנה, הוא יעמיד איזשהו סוג של דימוי, שהוא א' יהיה בלתי נשכח, ושנית, שהוא בעצם עם כל המילים שיש בתיאטרון, יספר את הסיפור כולו. על ידי צבע, על ידי תפאורה, על ידי תאורה, על ידי תלבושות, על ידי העמדה, על ידי קוריאוגרפיה. כל הדברים הלא מילולים שיש לאמנויות האודיו-ויזואליות לתת לנו. ובמידה מסוימת הסרט הזה מראה את העולם הוויזואלי של יבגני ארי. לצערי, הוא מתחיל את התהליך הזה, כלומר, אם יש לי ביקורת אחת על דיבוקים, זה שהסרט קצר מדי, סרט של שעה, בקלות הייתי ממשיך איתו עוד שעתיים, לפחות עוד שעה, עוד שעתיים אולי זה מרתיע להיכנס לסרט של שלוש שעות, אבל באמת יש משהו פרידריק וייזמני בסרט הזה, בזבוביות על הקיר של המצלמה, שלא מתערבת, שמסתכלת מנקודת המבט של הצופה שמסתתר, רק שאף אחד לא יתפוס אותו ולא יקלוט אותו, בולש מאחורנית, אחרי התהליך הכל כך אינטימי הזה של עבודת במים עם שחקניו ועם הצוות שעובד איתו. הייתי רוצה לראות את העבודה משלבים הרבה יותר מוקדמים. איך יבגני ארי בכלל מגיע לדבר הזה, איך הוא מאבד את הסיפור, לסיטואציות האלה, להעמדות האלה, ולא רק איך הוא מתפעל את האנשים כדי להגיע אליהם. וזה מעניין שנבחר הדיבוק כדי לאפשר את הגישה למצלמה של רם לוי וצוותו לתוך חלל התיאטרון, כי במידה מסוימת אנחנו מבינים קצת שאנשי התיאטרון הם אנשים שאחז בהם דיבוק. שחקנים הם אנשים שמדברים מגרונם בקולם ובמילותיהם של אנשים אחרים. הם אחוזי דיבוק. הבמאי הוא סוג של, אני לא יודע אם זה מגרש שדים, כי זה ההפך, הוא כאילו מישהו שאומר, מנסה להכניס את הדיבוק יותר עמוק לתוך, לתוך השחקנים. אבל יש פה באמת איזשהו עניין של, שגובל במיסטיקה, וזה סיפור שעוסק במיסטיקה, זה סוג של מגרש השדים בעולם היהודי. והאיקונוגרפיה, האיקונוגרפיה יהודית, הוא איזשהו סוג של אסמבלאז' כזה מאוד מעניין בין איקונוגרפיה נוצרית ואיקונוגרפיה יהודית. ואיזשהו סוג של עבודה וירטואוזית של, של השחקנים, אבל המתח, זה, את זה, א', שוב, אנחנו מעריך, אני הרחתי שזה המצב, כי ראיתי סרטים על, על אחורי הקלעים, כן? אנחנו, יש עכשיו שורת המקלה בהבימה, ב, לא בהבימה, בקאמרי. ועוד לא ראיתי את ההצגה, אבל את המיוזיקל, אבל אני מכיר את הסרט, הבמאי, הכוחני, הדורש יותר מדי, שדוחף את, את השחקנים. אנחנו מכירים את זה מהעולם של הצגות על אחורי הקלעים, של סרטים על אחורי הקלעים, אבל הנה פה אנחנו באמת נמצאים באחורי הקלעים של הצגה, והדמות הזאת, הדמות הסוונגלית הזאת של, של, של יבגני אריה, מישהו שהוא רדוף רעיונות ולא מוכן שאף אחד יעמוד בדרכו, כדי להגשים את הרעיון שלו בדיוק כמו שהוא רואה, ו, ואנשים שנדרסים בדרך אל, אל הגשמת החלום. ואז השאלה הזאת, שבאמת בסופו של דבר יש לכם את היצירה הזאת, ואתם אומרים, אוקיי, אז אולי זה לא המסר הכי הומני בעולם, אבל הוא צדק. כדי להגיע לדבר הזה, הוא היה צריך לדחוף את כולם ולצעוק על כולם וכדי להביא את החזון שלו, וזה הדרך היחידה. שוב, אני לא מכיר במאים מספיק, יכול להיות שיש דרכים אחרות לעשות את זה, אבל באמת הפתיע אותי. אנחנו כבר איזה 20 שנה, יותר מ-20 שנה מאז שתיאטרון גשר פועל בארץ, יבגני אריה כבר המון זמן הוא אחת הפיגורות הבולטות והמרשימות בתיאטרון הישראלי, והוא עדיין איש כמו קצת קלישה של, 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 של במאי תיאטרון. כלומר, אם זה היה סרט עלילתי, אז אני בביקורת שלי אומר, טוב, נו, ראינו את הבמאים האלה כבר בכל כך הרבה סרטים לפני זה, אז זה כבר נורא נורא נדוש, ונדמה שהדמות הזאת היא לא מבוססת על המציאות, אלא מבוססת על רפליקות של דמויות אחרות, על, על, על כפילים של דמויות אחרות, שהיא קלישאה של, של דמות. והנה, וזה לפעמים הכוח של, של קולנוע תיעודי שמראה לנו, שהקלישאות הן לא קלישאות, הן אמת לאמיתה. ככה, ככה הם החיים, ככה זה, 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 זאת המציאות. אלה אנשים באמת, ולכן יש קלישאות, כי, כי אנחנו מבססים איזשהו סוג של דימוי עליהם. מצד שני, אולי יש פה גם משהו אומר זה שאם יש במאי אחר, או במאית, שעובדים בשיטות אחרות, יותר מאופקות, יותר מעודנות, יותר לוחשות, וגם מגיעות, הדמויות האלה מגיעות להישגים גדולים, אולי אלה לא דמויות שנרצה לעשות אליהם סרטים תעודים, כי אין אש וגופרית, אין את הדרמה. אז במידה מסוימת, גם העובדה שאנחנו רוצים לתעד את הדמויות גדולות מהחיים האלה, הרועמות, דמויות הוולקניות האלה, זה חלק מהנצחת הקלישאה. אז אני רוצה עכשיו, אני מאתגר עכשיו את רם לוי או ממשיכי דרכו, קודם כל להמשיך לעשות סרטים על, על מאחורי הקלעים של תיאטרון, זה מרתק, ולמצוא את זה בתיאטרון הישראלי, שאנחנו לא, אולי לא תמיד מחזיקים ממנו, ופתאום לראות רגעים כל כך מפעימים של 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 בימוי של 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 אומנות, ואיך מגיעים לשם. אני רוצה עוד מזה. רם לוי, זה היה מיותר לי, אבל זה היה מעניין. מתחיל את זה בזה שהוא, זה לא פעם ראשונה שהוא עוקב אחרי הצגת המדע של הצגת תיאטרון שמבוסס, שזה עיבוד של הדיבוק. הוא עשה את זה בשנות ה-70 עם ניסים אלוני. אז יש קטעים מתוך הסרט שהוא עשה בשנות ה-70 על ניסים אלוני. אז אנחנו רואים קצת גם את ניסים אלוני מביים, וזה מעניין, כי גם ניסים אלוני יש, נכנס בו איזשהו סוג של דיבוק כשהוא מביים. כלומר, כשהוא יש, שכתב או התראיין, הייתה בו איזושהי אנרגיה אחת, כשהוא ביים, נכנסה בו איזושהי אנרגיה אחרת. אז זה גם מעניין. אז מבחינתי המהלך הזה שרם לוי הופך את זה קצת לסיפור אישי, שבו הוא ממשיך סיפור שלו כקולנוען 40 שנה אחר כך, זה היה מעניין לראות את זה, אבל זה היה לי מיותר. אני פשוט רציתי עוד להיות בנוכחות הקהילה היוצרת הזאת, האנשים האלה, מה שנראה ברדק גדול, שבסופו של דבר צריך לעלות על הבמה, וברגע העלאת המסך לתפקד בצורה מושלמת. זה לא מפסיק להפתיע אותי ולהפעים אותי הפלא הזה שקורה. אז סרטי מאחורי הקלעים, אני רוצה עוד מזה. זהו, שני סרטים תעודיים בסינמטקים, אז דיבוקים, אני ממש חושב שאתם חייבים ללכת לרוץ לראות את זה, הוא מדהים. פשוט הוא מראה לכם דברים שלא ראיתם, ואתם מקומות שאתם רוצים להיות שם, ואתה מת רק פעמיים בסרט הזה, שבו כל אבן שאתם הופכים, בסיפורים שקרו לפני 70 שנה, אתם תגיעו לסרט אחר. טוב, הבטחתי שלייטנינג סידס ימשיכו איתנו לאורך כל התוכנית, וככה אכן אני עומד בהבטחה שלי. זה מתוך האלבום השלישי שלהם, ג'וליפיקיישן, אשר שפותח את האלבום. היה לנו את פיור, הלהיט הגדול הראשון שלהם, וזה פרפקט.
See the rivers filled with rain, I wish it could be blue again. Hazy petrol nights, crimson sun on traffic lights. A perfect day, a perfect night, tell me all those perfect lies, and lie back in the garden till it's light. Streets are full up every night with people buzzing round the lights and waving at the taxis driving by. Now tomorrow's here today, and yesterday, today's just fade away. Watch the morning chase the night, rolling home, it's getting light. Feeling sleepy, full of wine, fall in bed just in time. Perfect stare, perfect eyes, kiss you as they tell you lies, and wonder where you're going, where have you been. In towers high with time to fill, gardens in your windowsill, in between the pavement and the sky. Now tomorrow's here today, and yesterday's today's just fade away. Tell me why all the words will never come out right. From those perfect lies, and lie back in the garden till it's light. Perfect silence, me and you, it's really me, I really do remember every moment magnified.
אז אני, כן, מודה למונדיאל שהזכיר לי את Lightning Seeds, The Perfects, ועוד שיר אחד של Lightning Seeds לסיום בהמשך. סרט חדש עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע, גם הוא מבוסס על סיפור אמיתי, גם הוא מגיע עם איזשהו סוג של רקע דוקומנטרי. הסרט בעברית הוא נקרא האוקיינוס שבינינו, תכף נדבר על השם הזה, באנגלית הוא נקרא The Mercy. סרט שעולה פחות או יותר בישראל לפני רוב העולם. קולין פירת' ורייצ'ל וייס בתפקידים הראשיים, דיוויד טיוליס לצידם. הבמאי הוא ג'יימס מארש. עכשיו, אז שימו לב, קולין פירת' זכה באוסקר על נאום המלך, רייצ'ל וייס זכתה באוסקר על הגנן המתמיד. ג'יימס מארש זכה באוסקר על בימוי הסרט התיעודי איש על חבל. אז כן, שוב, חתיכת דבר, הסרט הזה עם שלושה זוכי אוסקר בראשו, זה אחד הסרטים האחרונים שהלחין יוהן יוהנסון, המלחין האיסלנדי, דיברנו עליו שבוע שעבר, אפרופו סיקריו, מת ממנת יתר, לא יודע אם זה סלף אינפליקטד או לא, אבל מת ממנת יתר, יש לו עוד כמה פסקולים שצריכים לצאת, מריה מגדלנה שהיה בפסטיבל ברלין, סרט שהוא הספיק עוד להלחין לפני מותו, אבל פחות או יותר זה, בזה אנחנו מסיימים את התוצר שלו שיוצא אחרי מותו. אז שוב, חבורת אנשים מעניינת, סקוט זי ברנס, תסריטאי אמריקאי שכתב כמה מהסרטים האחרונים של סטיבן סודרברג, כתב את התסריט, ואיכשהו שום דבר מהדברים האלה לא עובדים בסרט. זה אחד הסרטים, זה לא רק סרט משונה, אבל סרט הסרטים שפחות אהבתי בזמן האחרון. אני אנסה לדבר בלשון רמיזה, כי כדי להסביר למה לא אהבתי אותו, אז זה קצת לספר יותר מדי מעלילתו, ואם יש דבר אחד שכן אהבתי בסרט, זה שלא ידעתי כלום על הסיפור, חוץ מהכותרת, אני אתן תכף את הכותרת, אז לא ידעתי לאן זה הולך. אז אם בכל זאת, מאיזושהי סיבה, אתם בעריצים נורא גדולים של קולין פירת' או רייצ'ל וייס או ג'יימס מארש, אז הדבר היחידי שאני יכול להגיד לכם, זה כאילו, חוץ מהנושא שלו, שהנושא הזה גם נורא ניכר בפוסטר, אל תקראו בוויקיפדיה את הערך על הסיפור הזה, כי אם יש ערך אחד, זה כאילו זה שנתיבי העלילה בו הם כל כך משונים, שתשאירו את זה שזה יפתיע אתכם. קודם כל, זה סרט שעולה בארץ שבועיים אחרי נסחפים, ובמידה מסוימת מספר את אותו סיפור על, על, על אנשים שנמצאים בלב ים, ומה הדבר הזה של להיות באמצע האוקיינוס, שם זה היה האוקיינוס השקט, פה זה האוקיינוס האטלנטי, מה הדבר הזה של להיות לבד בלב ים, מה זה עושה לבן אדם, ויותר מזה, מה זה עושה למוח, לבד בלב ים. אז שני הסרטים האלה הם קצת אחים תאומים בדבר הזה, ואני מבין משניהם שקורים דברים דומים, ואני מבין מהדבר הזה שכף רגלי לא תדרוך על הים, מהדבר הזה, אם יש דבר אחד שאני לוקח גם מסחפים וגם מהאוקיינוס שבינינו, זה פשוט לא להתקרב לאוקיינוסים, פשוט לא לעשות את זה, זה תשדירי השירות הכי טובים, זה כמו שבמופע של טרומן כל הזמן זהירו אותו מהים, כדי שהוא לא יברח, אז אלה הסרטים האלה הם סרטים, תשדירי שירות נהדרים, תתרחקו ממים, מגופי מים גדולים, טוב לא יצא מזה, זה דופק, לא דופק את הגוף, זה דופק את המוח. זה מה שאני לוקח, זה המסר מבחינתי של הסרטים האלה. יש סרטים שגורמים לכם להיות הרפתקנים, זה סרט שגורם לכם לסגור את הדלת ולא לצאת יותר מהבית אף פעם. סיפור אמיתי שקרה ב-1968, אנחנו אם ככה מציינים 50 שנה לו, וג'יימס מארש הוא דוקומנטריסט נפלא, הוא איש על חבל, היה סרט דוקומנטרי מעולה, ממש מעולה, והפרויקט של נים שהוא עשה אחרי זה היה סרט דוקומנטרי נפלא, וחוץ מזה הוא עשה גם סרטי עלילה, הוא עשה את התיאוריה של הכל, הסרט שעליו זכה אדרי רדמין נכון, זהו זכה, כן, באוסקר, גילם את סטיבן הוקינג, הסיפור של סטיבן הוקינג. וכבר שם הבנתי שהוא במאי לילתי באופן משמעותי פחות טוב משהו במאי דוקומנטרי, כי במאי דוקומנטרי הוא מעולה, כי במאי הלילתי הוא סתמי, והסרט הזה הוא קצת פחות מסתמי, הוא סתמי מינוס, כלומר, תיאוריה של הכל היה סרט סתמי, מעניין, בסדר, הסרט הזה עוד פחות, מזה הוא לא כתוב מספיק טוב, הוא לא משוחק מספיק טוב, והאופן שבו הוא לוקח אותנו באוזן אל העלילה הזאת, ובעיקר להתוודע אל הדמות הראשית, כשאנחנו הולכים ומבינים איזה דמות בעייתית היא, הסרט הזה, אני מנסה להבין מה הייתה האסטרטגיה שם, האם הסרט משקר לנו, או האם הסרט מנסה לשתות בנו, או לגרום לנו לחשוד דבר אחד, וכאילו להתפקד, כך מזה, אבל יש לי איזושהי תחושה ש הדמות כדי שהגיבור, שוב אני אומר את זה בשביל רמיזה, כדי לא להרוס למי שכן יראה את הסרט, שכשאנחנו מבינים את הדמות הזאת, אז הבנו שבעצם לא סיפרו לנו את הדמות הזאת נכון, היא לא הציגו לנו את הדמות הזאת נכון, זו דמות שהיא יהירה מאוד, גאה מאוד, אני מנסה להבין לו איזה עוד בעיות יש לה, אבל כשזה קולין פירת' מגלם אותו והוא כל כך שרמנטי, אז אני קצת חושב ששיתו בנו, שזה היה צריך להיות הפוך, דיוויד תיוליס היה צריך להיות בדמות הראשית וקולין פירת' היה צריך להיות בדמות המשנה, הם צריכים להחליף בתפקידים, ואז יכול להיות שהיינו מבינים יותר את הסרט יותר טוב, כשאנחנו מבינים שמההתחלה הדמות יש בה משהו פרובלמטי, ואז אנחנו שוקעים לתוך המסע הזה שהיא יוצאת אליו. אז סיפור אמיתי שקרה ב-1968 בעיירת חוף באנגליה, מישהו שהוא ממציא, מהנדס, ממציא, אדם קטן ופשוט עם חלומות גדולים, שנענה לאתגר. אחד מעיתוני אנגליה מכריז על תחרות, הראשון שמקיף את העולם בסירה, לבד בסירה, לא ממונעת, מבלי לעשות עצירות. כלומר, הקפה רציפה של כל העולם, הראשון שעושה את זה יזכה בפרס, $5,000, או £5,000. כנראה שזה הרבה מאוד כסף בסוף שנות ה-60, וכמובן הפרסום, הדבר הזה. ולמרות שהוא לא איש ימאי מקצועי, אלא סתם חובב ימאות, הוא מחליט לעשות את זה, הוא מצליח לשכנע בטירוף הזה שלו לא מעט אנשים, כולל אשתו, משפחתו ואנשי עסקים מקומיים לתמוך בו, הולך ובונה סירה שהוא מתכנן בעצמו כדי לצאת לדרך. אז זה הפרמיס של הסיפור, זה נקודת המוצא של הסיפור, לאן זה הולך משם, אם אתם תלכו ואתם תראו, אני זה מהסיפורים האלה ש לא יודע, נדמה לי שבסרט תעודי זה עובד יותר טוב, כי הפיתולים בסיפור הזה, בסרט הלילתי שאנחנו מחפשים איזשהו סוג של סיבה ותוצאה ואיזשהו היגיון ואיזשהו סוג של המשכיות של של דמות, ואנחנו שופטים דמות על פי השחקן וכן הלאה, אז אנחנו באים עם סט מסוים של ציפיות, שהסרט הזה מנסה לשמוט את הציפיות האלה מתחת לקרקע, לרגלינו. אני חושב שבסרט תעודי הפיתולים האלה עובדים יותר טוב, אז חבל לי שג'יימס מרש, שהוא במאי דוקומנטרי כל כך טוב, בחר לעשות את זה כסרט עלילתי מאוד מאוד בינוני, מאוד חלש. הסרט נקרא במקור The Mercy, בעברית קוראים לו הכנס שבינינו, וזה מעניין, כי לפני כמה חודשים נעשה סרט אמריקאי שנקרא The Mountain Between Us, ההר שבינינו, הסרט נגנז בישראל, זה סרט עם קייט ווינסלט ואידריס אלבה בתפקידים הראשיים, שני אנשים ששורדים התרסקות מטוס, גם סיפור אמיתי, וצריכים לשרוד חצייה של איזשהו סוג של פסגת הרי, לא זוכר מה, אנדים, משהו. הסרט הזה, סרט אמריקאי, מי שביים אותו הוא הבמאי הפלסטיני הני אבו אסד, אבל הסרט לבסוף לא הגיע לישראל, הוא לא הצליח במדינתו, ולא הופץ בארץ. אז השם הזה, ההר שבינינו, שהוא עוד רגע אומנם יגיע מן הסתם לערוצי ה-VOD למיניהם, אבל השם הזה נשאר פנוי, ובאו מפיצי הסרט, להם סרט שנקרא The Mercy, והחליטו לקרוא לזה האוקיינוס שבינינו. לכו תבינו, אני לא מבין למה לקחת שם של סרט אחד ולהפוך אותו לפרפרזה פחות מחצי שנה אחר כך לשם של סרט אחר. למה? למה לבלבל? אני מבין שThe Mercy זה לא שם שיעבוד נורא חזק בארץ, אבל אפשר היה לדעתי למצוא יותר טוב מזה. כן, אז זהו, אז שלושה סרטים עם איזשהו סוג של עניין דוקומנטרי, של יוצרים דוקומנטריים, מבוססים על סיפורים אמיתיים, את הסרט העלילתי מהשלושה הכי פחות אהבתי. ואנחנו מסיימים שוב עם The Lightning Seeds, זה הסינגל שלהם מתוך האלבום השלישי, Jollification, Lucky You. ועם זה אנחנו מסיימים סינוסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 183. תודה רבה מאוד שבאתם.
World.